שלום ידידי היקרים, סליחה שהרסתי מאוחר. אנחנו בייסורים מרקים, עד כמה שאני זוכר. אנחנו התחלנו את עמוד קכ"ה, מי שזוכר יותר טוב ממני. שבוע שעבר עסקנו במשהו אחר קצת. יש מישהו שממוקד בשורה המדויקת? אין תגובה, אז אני חושב שאתם צודקים. הרב בסוף עמוד קכ"ד אומר שעיקר האמונה היא בשלום וגדולת שלמות הנצרות. זאת אומרת, יש פה איזו מורכבות, אבל אני חושב שעברנו מספיק באלפי השנים האחרונות כדי שנדע להכיל אותה. איך אנחנו מאמינים, פירושי דבר מחוברים, חיבור אמיתי ונוקב, חיבור של חיים למשהו שאי אפשר להגדיר אותו. זאת אומרת, אי אפשר להסביר אותו, אי אפשר לצייר אותו, אי אפשר להבין אותו, ובכל אופן אנחנו מאמינים בו. מאמינים. זאת הרבה פעמים זה נושק לשכל, הרבה פעמים זה מובן, זה הגיוני, הרבה פעמים זה מתיישב אל הלב, אבל זה לא רלוונטי. זאת אומרת, זה נחמד מאוד וטוב וכדאי. אבל הקשר לאלוקים הוא משהו שקיימנו בתוך הלב, זה חוש האמונה, חוש, רגש, כוח חיים. פחות קריטי לחשוב איך לקרוא לזה. אנחנו מחוברים לא לגילוי של אלוקים, אנחנו מחוברים אל עצם האלוקים. בעומק נשמתנו יש שייכות כזאת. אמון הרב ציודה חוזר תמיד על האלף אלף, אמונה ואהבה. אמונה ואהבה זה כוחות שמאפשרים לנו לא להיות מוגבלים בתחומי האישיות שלנו. אני מסוגל לאהוב מישהו אחר, הוא באמת אחר, ואני מסוגל לחיות אותו מכוח אהבתי אליו. ואני מלא ממנו, אני נושם בו, אני מרגיש אותו, אני... התודעה שלו היא התודעה שלי, למרות שהוא מחוץ לי כביכול, מחוץ לי בצורה גשמית, אבל כוח אהבה זה כוח שיכול לגרום לי להכיל אותו גם כוח האמונה, האלף השנייה. אני יכול להאמין במישהו, זו דרך שמאפשרת לי לחיות את משהו שהוא לא כבול, לא מוגבל, לא סגור בתחומי ההוויה שלי. אני יכול להכיר אותך, אני יכול לחשוב עליך הרבה דברים, אני יכול ליהנות איתך, אני יכול לעבוד איתך, ואתה ואני נשארים בשני מקומות שונים. ואם אני מאמין בך, אתה נוצר פה איזה חיבור חסר גבולות. יש מדרגות באמונה כמובן. כמובן שגם בסקלת האמונה יש מדרגות. בעצם הכוח הזה, ולכן מאוד מאוד חשוב לרב לברר. חשוב שכל סימוכי הדעות שבפני האדם, כל הסתירות שכל יחיד סובל, באים בפני הר הפילים. בגלל שהמושג האלוקים מטושטש, העיוותים במושג האלוקים הם אלה שיוצרים את הבעיות, ולא מדרגת האמונה. אם אדם האמונה שלו היא אמונה ישרה, פשוטה ובריאה, יכול להיות שהוא עוד לא המעמיק הכי גדול בהיסטוריה. אבל החיים שלו הם ישרים, ישראל ישרים. מי שנמצא במסילת ישרים, מי שזה מסלול חייו, מי שפוסע בה, אין איזה תנאי שאם לא תעבור בו, אז לא תזכה למחובר לו. כי גם אנשים בתחילת הדרך, וגם ילדים, וגם אנשים שהם לא חקרו חקירות מהותיות ולמדו את כל הקבלה, אבל יש להם אולי, אבל בחינוך שלהם, באישיות שלהם, במשפחה שלהם. אבל ככה האמונה הטובה. הבעיה היא, עומד הרב יסביר מה קורה. בפסקה הבאה, כבר אתם רואים, השינומון של משורת מיעוט אלימות. יש נזקים שמתרחשים. גם קודם כל אנחנו מחוברים. והבעיה שכשאנחנו לא מטפלים בחיבור הזה, אז אין ואקום, אין ואקום. אם אתה לא עורך איזה בירור יסודי בשכל שלך, אז השכל לא חושב על זה. אין דבר כזה לא לחשוב על זה. אין דבר, אם אתה מודע או לא מודע, אין דבר כזה שאני מחובר לאלוקים ואני לא מתעסק בזה, זה לא נכון. משום שיש לנו שכל, והשכל והרגש והלב לא מוכנים להשאיר, לא יכולים להשאיר דברים בלי התייחסות אליהם. שוב, אלוקים בחייו של האדם הדתי, בסדר? הוא נמצא בכל פינה. יש איזה אין סוף השלכות על החיים שלך. זה לא בחרתי סגנון חיים כזה או סגנון חיים כזה. יש איזה מחירים כבדים מאוד שיכולים לקבל ביטוי, אתה משלם מחירים, אתה לא עושה דברים שלא תמיד אתה אוהב לעשות, ואתה לא עושה דברים שאתה מאוד אוהב לעשות. אתה משקיע הרבה דברים, אתה מנהל את חייך בגלל אלוקים. ואם אתה אומר, אני לא יודע מה זה, אתה לא מתעסק בזה. אז זה לא עוזר, אתה יכול להגיד את המשפט הזה כמה שאתה רוצה. אבל בנפש יש ציור, והציור הזה הוא בדרך כלל ציור שנקבע בילדותינו. ציור, אנחנו מתעסקים בהמון מושגים, משפרים, אולי לא. זה כואב עד כמה הדברים החשובים בחיים הרבה פעמים נעשים בלי בירור, בלי שכל. מתי אנחנו חושבים בחיים? בואו נדבר בכנות. אדם כמעט לא חושב בחיים. זאת אומרת, אדם חושב בחיים בעבודה שלו, אני מניח. זאת אומרת, בתחום המקצועי שלו. בתחום המקצועי שלו הוא נדרש לידע, לגוף ידע, ליכולות מקצועיות. שדורשות מחשבה. מחשבה זה כמו סדר בוקר, מחשבה זה לשאול שאלות, להקשות, להעלות כל מיני אופציות, להביא תמיכה, התנגדות. יש מרחב גדול מאוד במובן לחשוב. ברוב המקרים אנחנו לא חושבים. אין מה לדבר שבשאלות של עתידה של מדינת ישראל, גורלה של מדינת ישראל, כל הסקרים שעושים ביחס לעסקאות החטופים למיניהם, למשל, הרפורמה המשפטית למשל, אני מניח שרוב האנשים פה, אני מאינטואיציה, שיכולות להיות בריאה מאוד, תלוי באיזה מכנה אתם. שקביעת עמדה ביחס לדברים, ללמוד את זה, לשמוע את שני הצדדים, לשמוע מומחים אובייקטיביים, לקבל נתונים. רוב האנשים מוזנים בנושאים האלה מאנשים שהם בחרו בהם באינטואיציה, בחסידות שלהם, בשטיבל שלהם. שאלה אם חושבים, חושבים זה לחשוב, כמו מתמטיקה, אפשרות כזאת, זה אובייקטיבי, אתה לא קשור לדבר. אתה לא קשור לדבר. וכשאתה לא חושב את דברים, אז הם נשארים ברמה הראשונית, הבסיסית, מבולבלת שלהם. עכשיו, מה עם עסקת החטופים? אתם יכולים להניח באופן פשוט מה אני חושב על עסקאות, תלוי כמה מופקרות ותלוי מה המחירים שכולנו והדורות הבאים ישלמו עליהם. אבל את האמת אני לא יודע. אני לא ישבתי באופן אישי, מומחים מהכיוון הזה, מומחים הזה. אני יודע למה נתין נפשי נוטה. באופן פשוט, לא מכיר את כל הפרטים, זה גם לא משנה. משום שאיך אמר לי תלמיד אחד אתמול, עושים סקרים ולחץ של דעת קהל, ובסקרים האלה אנשים מביעים את דעתם בלי שהם באמת הם יודעים, בלי שהם באמת יש להם את הכלים, הם לא מומחים לזה, הם לא חשובים לזה. ובסוף מקבלי ההחלטות ילחצו ויכופפו את דעתם, לא רק בגלל עצות המומחים, אם יש מומחים, אם באמת יש פה, אם זו סוגיה שיכולה להיות רק אנליטית, ואם זו לא סוגיה שקשורה באופן עקרוני לדעות, לעמדות, אני רק אגיד לילדים פה להיות קצת יותר בשקט. שבתי אליכם. אז יש פה איזה אני חוזר למאמר איסורים מרוקים. יש איסורים. איסורים מתחילים במאמר דת מרוקים. כשעיקר האמונה היא בגדולת שמות אינסוף. אנחנו מחוברים בגדולת שמות אינסוף. וזה מעל הכל, זה מעל הכל. אפילו לקות עצמה בשם אלוקים, הגדרה היא. אני קורא בשורה הראשונה בעמוד קכ"ל. ובלעדי הידיעה העליונה שכל אינם כי מזרחות ניצוציות. זה לא אלוקים, זה הזרחות ניצוציות. זאת אומרת, זה כמו קרני שמש. קרני השמש זה בא מהשמש, זה לא השמש. זה גילוי של השמש. אז כל המושגים, כל המילים, השם אלוקים בעצמו. זה איך אני נפגש עם מה שהוא נמצא בשמיים. שיהיה בשמיים, ואתה שוב בשמיים או גם בארץ, שנמצא בעומק נשמתי. אם נמקם אותו כבר גיאוגרפית באיזה מקום, אז יותר נכון למקם אותו בעומק נשמתי מאשר בשמיים. מה זה שייך לנמצא? הוא בכל מקום, הוא לא משהו פיזי, הוא לא משהו גיאוגרפי, לא תופס מרחב. אז אנחנו קשורים, מאמינים, באמת אמון אמיתי, שייכות של חיים. שאחרי זה, אז מה זה הדיבורים על אלוקים? מכירים את הדיבורים על אלוקים, כי זה הזרחון מציאות, מה שלמעלה מדוע. אז בלי האמונה, בלי הידיעה העליונה, בלי הוודאות, שאני לא מבין, אבל אני מחובר. זה קריטי. חכו, זה קומה אחת. אני מחובר, והאזרחות הנצוציות מאוד מאוד חשובות לי. כי הן אלה שמחברות את כלי החיים שלי לדבר שבו אני מאמין. האמונה קיימת גם בלי שאני מבין אותה. אבל אם אני לא מסביר, לא מברר, לא מנסה לחשוב איפה ההשלכות של הלחיים, איפה התורה שמה את הדרך, אז יוצא משהו שעם השנים הולך ו... כמו מי שלא מטפל בגינה. יש לכם גינה. מי שלא מטפל בגינה, אז... אז זה נראית לא טוב, נו מה? מי שלא מצחצח שיניים. החיים עושים את שלהם בגינה, בשיניים, ובטח במושגים היותר עמוקים, היותר עדינים, היותר אצילים. אז אם לא היה ידיעה עליונה שכל מה שאני מדבר אלוקים זה מה אני מדבר אלוקים, זה חשוב שאני מדבר אלוקים, זה חשוב שהדימויים אלוקים, חשוב מאוד. אבל זה לא אלוקים, זה הדימויים של אלוקים. ודרך הדימויים אני נפגש בכם, אני נפגש עכשיו, אני רואה אתכם, אני לא רואה את הריבועים שלכם. אני רואה אתכם, אני באמת רואה אתכם, אני שמח, צורב, מתגעגע, מעריך, מחבב. המפגש הוא דרך התמונה הזאת, וברור לי שאתם זה לא התמונה הזאת. ברור לי שזה המראה דיגיטלית לקבצים מגנטיים שמשקפת את איך אתם נראים כשהמצלמה נמצאת אתכם. בסדר, אני לא חושב שאתם הריבועים הקטנים. אין איש קטן בתוך הרדיו, נכון? אז אין גם אנשים קטנים בתוך המסך. זה ברור לי, זה אינטואיטיבי, אני מכיר אתכם. אבל עם אלוקים זה יותר קשה, והרבה יותר קשה. אז באנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית, נעתקו, כמובן התנתקו. כמו ויעתק משם הארץ, כמו מצוק העתקים מהשבר הסורי אפריקני, ניתק את הצד המזרחי של ים המלח מהצד המערבי. אז באנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, האמיתית הזאת, אז הם מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. אז אנשים אומרים שהם מאמינים באלוקים, כשאדם חושב שהוא יודע במה הוא מאמין, כשאדם חושב שהוא יודע מי הוא אלוקים, כשאדם מדבר בתקופות כזאת, עוצמתית כזאת, דעותיו, כי כאילו אלוקים מונח לו בכיס שלו, כאילו ברור לו שהוא משתלט על ההיגיון של אלוקים. יש לו פסוקים, מצוין, אם יש גמרות, אם יש רשמים, בסדר, אבל אם זה תחושת ליבו, ומשם הוא דורס, אז אנשים שנעתקו לגמרי דעה מקורית, זה לא רק מביא לידי כפירה, הם באמת מביאים לידי כפירה בסדר. בלי זה הם היו מביאים לידי כפירה, ובאמת מי שאיבד את זה, הם מביאים לידי כפירה בסדר. עם הכרת הלב, זה הביטוי, הכרת הלב. חייבים להדגיש, הכרת הלב זה לא רגש, בסדר? זה לא רגש. זה מה שדומה לרגש. זה כמו איך אדם יודע מי זאת אשתו. אז יש רגש ויש שכל ויש הכרת הלב, זה לא איך אתה מרגיש. לפעמים נגד הרגש. הכרת הלב זה הדבר הכי עמוק בתוכנו. זה ליבי אומר לי, נגיד פה. יש לך משהו שאתה יודע שזאת ודאות החיים שלך. מי זאת אשתך? הרבה פעמים זה קורה בשאלה מי זאת אשתך, שזו אולי השאלה הכי גדולה בחיים. שהיא חמודה וטובה ויפה ומשלת טוב, יפה, ברוך השם, צדיקה. אבל בסוף הלב שלך אומר לך, זאת אשתך. יכול להיות, זה מפחיד אותך מאוד, כי יכול להיות שיש המון שוני בין מה שרצית לבין מה שקיבלת. החלטות גדולות בחיים, החלטות גדולות זה הלב, הלב הרבה פעמים צריך להגיד. הלב צריך להגיד. אז כי יש הכרת הלב. הלב זה לא רגש, בסדר? זה מאוד דק, מאוד עדין. רגש זה מה אני מרגיש, והרבה פעמים הלב שלך אומר לך, נורא טוב לך פה, זה לא המקום שלי. הוא קורא לזה חוש אישי, אולי אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות. דברים נסתרים כאלה. שאלה אינטואיציות, לאמהות יש אינטואיציה, יש רגעים כאלה גדולים בחיים שבו אתה יודע מי אתה באמת, יודע מי אתה באמת. בא מהלב, הלב הרבה פעמים מכוסה ונסתר באינסוף רגשות ודעות. הכרת הלב פורצת, נכון? אנחנו מכירים הרבה סיפורים של בעלי תשובה, וגם לא צריך את גם אדם שברוך השם מהחיים שלהם בדרך נכונה ומבורכת, גם הוא, יש רגעים מיוחדים בחיים שהכרת הלב זה פורט, אבל היא תמיד קיימת. אז אם הכרת הלב קרועה ממקור הזה, זאת אומרת, היא לא עסוקה בזה, היא לא מובן, היא לא מודגש לנו. כשאנחנו מאמינים במשהו שאין לנו אותו, אתם יודעים, יש ציורים כאלה, לפי מציירים בלי פנים, אז אתה יכול לצייר בלי פנים כמה שאתה רוצה, אבל זה לא עובד עם אלוקים. אלא אם כן אלוקים לא רלוונטי לך, חס וחלילה. הוא לא עסוק בו, הוא לא מעניין אותך, הוא לא מעסיק אותך, הוא לא קשור לחיים שלך. גם בזה העסק מורכב מאוד. אבל אם הוא נמצא, אז יש לך פנים. יש לו פנים, זה לא, יש לו פנים של משהו. אם אנחנו יודעים לחשוף את זה, יודעים לחשוף את זה, זה לא כל כך קריטי. יש טכניקות שיודעות לפתח, לגעת, לזהות את הדימויים שיש לנו בעולמות הפנימיים. זה כלי עזר, אבל העולם היהודי הסתדר מאוד גם הוא זאת. איך בונים דברים כאלה, אבל קודם יש המקור הזה, ואם הכרת לב קרואה המקום הזה, אז האמונה לאט לאט מדלדלת ואין לה שום ערך. בהתחלה היא מדלדלת, זאת אומרת היא דלה. ודבר מדולדל זה משהו רפוי כזה, חסר חיים, הולך כמו זה. הולך ונראה בלון, אפילו בלון יכול להיות מדולדל, נכון? יומיים אחרי שניפחו אותו, אז הוא קיים צ'וקמה כזה. למה נקרא שמה דלילה שדלדלה את כוחו? שמשון הגיבור הגדול, האדיר הענק הזה, פתאום נהיה כזה. נראה אלוף כזה, יושב לו תוכן בבית הריחיים, הוא נראה במסכנות כזאת. אז כשיש אמונה שלא מבהירה לעצמה, לא מבהירה לעצמה. אדם כזה, או דרך כזאת, או בית מדרש כזה, או קהילה כזאת, שלא עסוקה בלהסביר לעצמי מה אני לא. אז זה עצוב, אז זה נהיה מדולדל, כמו עץ שתלשתי אותו מהשורשים שלו, נו מה? נו מה? אז זה מתייבש, אז היא מדלדלת. ואין לה שום ערך, ואין תקנה שתהיה מאירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור, בהארת האמונה, לא האמונה, אלא הארת האמונה. זאת אומרת, באמונה יש הרבה מדרגות, הרבה מדרגות, וכמה אדם בירר, וכמה אדם למד, וכמה אדם, וכמה חיים מאמין, אבל המבחן הראשי הוא, זה כמה אני קשור לשורשים שלי, זה באמת כמו עץ. לא משנה כמה ענפים יש לו, ומשנה כמה שורשים יש לו. משנה כמה מתחת לאדמה. כל שמעשיו, חוכמתו מרובה מעשיו, דומה לאילן שענפיו מרובים של השמוע, שאורך בא ועוקר טוב ופך טוב בראש. שנאמר שאכן חררים במדבר, ארץ מלחה ולא יישב, מי יגיע דעתו. הכל במעמקים, במעמקי הנפש שלנו, זה ההערה הכללית הזאת. כל זה מאיר, כמה שתלמד אמונה זה לא יעזור. אתם גם יודעים את זה, אנחנו פוגשים את זה. יהיה את שיעורי האמונה הכי מופלאים בעולם. אתה יודע, הרמב"ם אומר, שאך ידך לעבודתו אותו, שיסתכל בכל הברואים כולם, מקטן שבקטנים, עד גדול שבגדולים, מיד מתמלא הלב, בתנאי שיש שורש. בתנאי שיש שורש. גם לימוד תורה, גם לימוד קבלה, גם לימוד אמונה. אם אין שורש, זה לא ייקח. זה לא ייקח. זה יהיה מדולדל. אתה יודע, אם אתה משקה עץ, השורשים שלו תלושים, אתה תשקה אותו, שים אותו בתור את הציחונות שהוא יחיה. אבל זה מלאכותי, ומקור, ברגע שהוא יפסיק להיות מחובר לצינור הזה, אז הוא יום פתאום. את זוכרות אנשים שהם אי אפשר ללמד אמונה. ללמד אמונה. כי אמונה זה משהו שיש לך בלב. אפשר לפתח, להעצים, לתת כלים, לתת תבניות, צורות חשיבה, להפות. כמו שלא יגדל לך בגינה שום דבר, אין שום זרע באדמה. אחרי שיש זרע, כמה הטיפול בו ישנה, מה תהיה תלווה. אבל בלי זרע אין שום דבר. כן, הפסקה עד כאן.
הרב, קראת לב זה אמונה, זה אותו דבר?
אתה קצת נשמע צרוד כזה, בוא תנסה לדבר יותר לאט.
אני שואל אם הכרת הלב ואמונה זה אותו דבר.
אני לא מוכן כל כך לשאלה שלך, בגלל שאף פעם לא ניסחתי את זה ככה. אמונה זה הכרת הלב. השאלה אם יש הכרות לב שהן לא אמונה, זה מה שאתה מתכוון. אתה שואל
לא, אני שאלתי, הרב השתמש שהכרת הלב, כשהיא מדולדלת, אז יש בעיה, זה מצב קשה, והפתרון זה אמונה. השאלה אם זה בעצם, זה אותו דבר, בעצם אמונה, מה שהרב קורא, הכרת הלב זה אמונה.
לא הספקתי טוב, טוב שאתה אומר. תודה. הכרת לב שמה, זה לא סתם הכרת לב. יש הכרת לב שלא קורה, שקורה ממקורה, ויש הכרת לב שלא קורה ממקורה. כל אדם יש הכרת לב. יש אנשים שבגלל זה הם הולכים לתהליכים של כפירה. דעת אלוקים, אין ואקום. אני לא חושב שאדם שאין לו דעת אלוקים, אין לו אלוקים. כשאדם כופר, הוא כופר באיזשהו אלוקים. נכון, רגילים להגיד, ואני די מסכים לזה, שהחילונים, סליחה על המילה, בניית ישראל היום, הם חילונים אורתודוקסים. עם איזה חילונים, עם איזה אלוקים מתווכחים? מי האנטיטזה שלהם? מול מי הם עומדים? ואם יחליטו לעשות משהו דתי, אז לאיזה מקום הם ניגשו? הם אורתודוקסים, איזה סוג של אורתודוקסים? אז לעולם החרדי הייתה על זה הגמוניה. אני חושב שהיום כשאומרים דתי, אז הציונות הדתית תופסת הרבה מקום, הרבה בגלל מה שהתגלה במלחמה הזאת. כשאתה אומר דתי, אז זה מושך אותו לכיוון של מסירות הנפש שמתגלית מתלמידי התורה הגבוהים. אבל יש הכרת לב, והכרת הלב לפעמים היא גרועה, לפעמים טובה, לפעמים היא יואשת. יש למישהו מושג מה זה אלוקים, והרבה פעמים זה מה שהרב כותב פה, שסיבוכי הדעות והסתירות הפנימיות שכל אחד סובל, ואם אדם סובל בדעות, בסוף הוא קורס, בסוף זה בא, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה בא, אני לא יודע מה עצוב יותר, שזה משפיע על החיים שלו, שהוא חי בשקר ומסכות כל החיים, הוא חי באיזה בונקר. יש אנוסים חדשים, קראתי כאן. הם דתיים, הם מגזרית, והם כמו, הוא השווה את זה לאנשי אינקוויזיציה, אנשים שעושים סדר ויש מישהו שאומר שאם חס וחלילה יבוא מישהו, זה לא יתפוס אותם. אז הוא מדבר לא עלינו על, טוב, מאוד קשות, שעושים עבירות בסתר, והם שלא יקלקלו להם את המסכה. לא, הם לא עושים בסתר מאלוקים. הם יודעים שהם מסתתר שם מוסתרים ואני לא אוהב השם. אבל הם איבדו משהו בלב שלהם. משהו בלב שלהם. ולא, הכרת הלב קורה ממקורה, אז היא מדלדלת. וגם מה שהיה שם, אין לו שום ערך. אז אתה שואל אותי, הפתרון הוא אולי אמונה, הכל מתחיל בזה. מה הפירוש? אנחנו לא שואלים מישהו אם הוא מאמין. אם מישהו חי, אז הוא מאמין. יש ביטויים יותר, שוב, שאני לא רוצה להישמע כמו סיסמאות, הרי אין חומר מת בעולם. מזמן לא פיזיקה שצפית. אין דבר כזה שהוא חי, כל זה אנרגיה. אנרגיה שיש לה מבנים שבהם נלכדת בצורה של חלקיקים. מערכות יחסים הן חלקיקים, נכון? אז יש שבכל אטום יש לפחות 4 כוחות, והם עשויים חלקיקים הרבה יותר יסודיים ומקווארקים, אבל זה נע בתנועה, גם זה אנרגיה שנעה במהירות של אנרגיה, של מהירות האור. רק יש מערכות איזונים, יש בלנסים כאלה שגורם לה כוח חזק, כוח חלש, כוח אלקטרומגנטי וכוח המשיכה, ככה לארגן את הכל בתוך אותו שדה, בתוך מערכת יחסים, משפיעה אחד על השני, והאנרגיה זה רק לשחרר את זה משם. אז ממילא אנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים מה זה חומר באמת, ככל שהפיזיקה מתקדמת, גם הידיעות הדלות שלי, היא מדברת על העולם הפשוט, שבו היה חומר מת, שאתה יכול לעשות מה שרוצה, הוא מזמן השתחררנו ממנו. מזמן אנחנו מפתחים מבטים הרבה יותר רציניים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מרשימים. ביחס למה זה חומר. אני מנסה לומר שהאמירות הרוחניות האלה, שהכל זה מהופעת השם, והכל זה חזקתו בכל דבר, זה ראשית, כיוון שהאדם מתקדם, הוא יותר מיישב על הלב, שאתה רואה, אתה רואה דברים ש... סודות. העולם הוא סודות. ופלא, סיפרתי לכם, אולי אני אספר עוד פעם, תסלחו לי, כל סיפור שאני מספר מהפעם. שבשעה שעברה, בשיא העימותים על הרפורמה, כשהקיר היה עמוק, אז ניהלנו סדרות של מפגשים. ופגשתי שם בחור מאוד רציני, שחיבה גדולה יש לי אליו, הוא תת אלוף בחיל האוויר, הוא היה ברמון, הוא הפציץ את הכור בעיראק בזמנו. יהודי שעשה הרבה דברים, בדעות שלו הוא לא בדיוק כמונו, אבל נוצרה איזו חיבה. ואז הוא גילה לי סוד, שהבן שלו יום אחד בא אליו, ואמר לו, אבא, אני החלטתי לחזור בתשובה. הוא היה מופתע לחלוטין. הוא אמר, מה? למה? הוא אמר, אבא, אני דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטה העברית, אתה לא יכול להיות דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטה העברית בלי לחזור בתשובה. אז הוא אמר, מה? הוא אומר, מי שלומד פיזיקה ברמה גבוהה, אז הוא רואה שהיה הכל אלוקי, אי אפשר. אי אפשר לשחק. אז הוא נמצא לעצמי רק, זה אומר, בסדר, אלוקי, בסדר, מה זה קשור להיות דוס, מה זה קשור? יש יוגה, יש שינטו, יש כל מיני רוחניות. אתה לא צריך לומר, לא, אבא. לא הייתי באוניברסיטה אחרת אולי, ברמה גבוהה מסתברית, אתה יודע ש... אי אפשר ללמוד פיזיקה בלי להאמין בתורה, אי אפשר. זה קרה לפני הרבה שנים, ברוך השם, הוא התחתן, הקים בית של תורה. אבל זה לא הולך, לא כל דבר, לא בדקתי, אני לא בטוח שכל דוקטורנט לפיזיקה, הוא נהיה כזה, אני מכיר כמה כאלה, מכיר ככה, תספר. שעושים כל מאמץ להוכיח ההפך. אני מקווה שצריך מזרע בנפש. הנפש צריכה להיות פתוחה לזה. אנחנו לא מלמדים אמונה. אמונה, יש אחד. אתה חי, אז יש אמונה. רציתי להגיד קודם, יש חומר, אז יש אלוקים פה. אמונה, אבל זה האמת. גם אדם שהוא אומר, לא אומר, אז מה אמונה? הוא אומר, אין לי רגליים, אז אין לו רגליים. רגליים יכול להיות שאין לך, אבל אמונה לא יכול להיות שאין לך. שוב, המילה אמונה לא כל כך חשובה. קשר לאלוקים, אנחנו, יש לנו אלקטרונים, יש לנו פרוטונים, אנחנו אלוקים, לא ברמת החום, לא ברמת החום. יש בנו רצון, תקראו לזה, כוח החיים שלנו, זה קרן שמש אלוקית. עכשיו היא כפופה לתובנות שלנו, לתודעה של הקוגניציה שלנו, והקוגניציה הזאת יכולה לדבר שטויות, ולהסביר לעצמי את החיים בצורה כל כך מבולבלת, בסדר, בסדר, על זה אנחנו מדברים פה. ומה בסיפור מרקים אנחנו מדברים על הפער האדיר שיש בין מי אנחנו באמת לבין השמות שאנחנו נותנים לזה לאדם דתי ומאמין עליו מדבר. או להשלכות, מה שקרה לאדם שגל הסיבוכים הוא נהיה לו דתי. אדם שאומר יש לי אלוקים, והוא באמת מאמין בזה שיש לו אלוקים, אז מה אתה מאמין בזה שלו? זה באמת לא מחובר למשהו. אבל אם אתה לא מכיר בלב, זאת אומרת, אם אתה לא מפתח מאוד מאוד את התודעה, שכל ההסברים שאתה נותן, וזה חשובים, אי אפשר בלי הסברים, אי אפשר. אבל כל ההסברים שאתה נותן זה מפגש עם משהו שהוא הרבה מעבר לכל ההסברים. זה איך אני נפגש, אני מזכיר לכם הרבה שיעורים, אנחנו לא אומרים, זה לא כאילו, זה נכון גם עליי, נכון גם על אשתי, נכון על הילדים שלי. כשאני נפגש, עיניים כאלו זה עיניים שיודעות שיש פה משהו שהוא נסתר. גם הפסיכולוגיה המודרנית אומרת ככה, אבל זה הבדל של תאומות אין סוף. נכון? כי התפיסה בפסיכולוגיה שיש סופר איד ויש סופר אגו, סליחה, ויש את האגו ויש את האיד, ככה אנחנו רוצים לחלק את זה. אז זה מתחיל הפוך, זה מתחיל באיד, ומה זה האיד? לפי חלק גדול מהשיטות, האיד זה חתיכת גיהנום, זה סוד, ככה נכון? פרויד אומר. האיד זה העומק של העומק של העומק של העומק של העומק של התקודה, שבו לפי פרויד משתולים שהם דחפים פראיים, אלימים, בעיקר מיניים מטורפים כאלה, מלא סטיות וסיבוכים. אחרי זה מלבישים את זה בתודעה של אגו, ואה גם איזה סופר אגו, איך הופכים את הכוחות האלה למנועי צמיחה, ואיך מעדנים וסובלימציות. אז שוב, יש פסיכולוגים ברוך השם שהם לא, שחושבים שבמעמקים יש דברים יפים מאוד. יש ויניקוט ויש את יונג, זרמים שונים. אבל כן, לאדם די ברור היום, המדע המודרני יודע שיש סודות. המדע הפוסט-מודרני לא יודע מה איך להגדיר את זה. הפסיכולוגיה יודעת שיש דברים שהיא לא יודעת. שבמעמקי האדם יש... שוב, אז ברגע שהיא מגדירה את זה, היא מגדירה את זה כמשהו מטורף לפי פרויד, כמשהו נעים לפי ויניקוט, כמשהו רוחני אמוני לפי... אז זה דבר אחד, כמשהו של צורך בתשומת לב אינסופי לפי אדם. אז זה דבר אחד, יש ויכוחים על מה זה, שוב, הפיזיקה מבינה שאינו, כשאתה מגיע לרמת מכניקה דקוונטית, אתה מבין שזה בלתי נתפס בספר שלנו. אתה מבין שבשלב זה, מה זה בשלב זה, במאה השנים האחרונות, אז התבניות של ניסיון לאחד את תורת היחסות עם מכניקה דקוונטית קורסות. אין לנו, בסדר, זה עובד לבד, זה עובד לבד, אבל לפעמים רק שניהם ביחד. אז אני מניח שככל שיתקדמו, אז ידעו יותר, אבל רק הסוד יהיה ברור יותר שזה לא נכנס לתבניות הסביבות הרגילות. יש אמונה, יש לנו אלוקים. בגלל זה אנחנו מאמינים ואוהבים. לא בגלל שאנחנו מאמינים ואוהבים ויש לנו אלוקים, בגלל שיש לנו אלוקים. החדירה של אלוקים בתוך החיים שלנו היא בתוך החיים שלנו. זה הרורי, איך כתוב, הזרחות ניצוציות. מה שלמעלה. ואנחנו פוגשים את הידיים שלנו, רגליים שלנו, את המחשבות שלנו, אנחנו לכודים או לא לכודים, נמצאים בתוך תבניות, וזה אנחנו צריכים. אבל אם אדם לא עסוק בזה, לא מסביר לעצמו, אני חושב שגם אחד על השני, אני חושב שאדם צנוע, כל עולם הצניעות, כל עולם שמירת העיניים, זה הרעיון שלו. לא שלו להסתכל על העולם ולהגיד לך, מה שאתה רואה זה רק הזרחות חיצוניות. רק הזרחות חיצוניות. לפעמים אדם הולך ברחוב ורואה עדות נשית והיא עלולה לעורר בו כל מיני דברים שזה מעליב אותו, זה מעליב אותה, זה מתקין אותו, זה מתקין אותה. אז הוא שומר את העיניים, שומר את העיניים זה לא משהו טכני, אתם יודעים, אי אפשר ליצור צניעות בעבר הזה. תפריד נשים מגברים בלי סוף, קח לכולם טלפונים נוקיה, מה שאתה רוצה, אם הראש מלוכלך, הראש מלוכלך. אם המבט הוא קטן, מבט קטן. צניעות מתבססת על עולם ערכי של צניעות. תעשה אוטובוסים נפרדים, תעשה מה שאתה רוצה. הג'יפה יכולה לחגוג ולהרים ראש, השם ישמור. לא כופים צניעות, לא כופים צניעות. צניעות זה עולם ערכים. יש הלכות של צניעות, בטח. בטח. היום אנחנו נחגוג את כל הלכות הצניעות, בעולם הצניעות של היום, בסוף צניעות, ואנחנו נסתכל על אנשים בתוך חפצים, נסתכל על העולם בעין. הכרת הלב שלנו תהיה קרואה ממקורה זה, שמה שאנחנו רואים זה הביטוי המעשי של משהו שהוא הרבה מעבר לזה. זה מתחיל במי אני? מי אני? כשאני אומר אני, למה אני מתכוון? גם שם שאתה קראת לבד. אני, מה בא לי? מה מתחשק לי? מה אני נמשך? מה אני חושב הרגע? יש המון שכבות בבצל הזה. בבצל אתה חותך, 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 בסוף אין כלום. אצלנו אתה חותך בסוף של הכלום שם. רק כשאתה אומר אני, במה אתה נוגע? אדם צנוע זה אדם. שהוא יכול להיות ליבונד והוא צנוע, נכון? אין, קוראים צנוע למי שהוא צנוע בבית הכיסא, אף אחד לא רואה אותו. הוא צנוע על עצמו, איך הוא מכבה את הגוף שלו? איך מיכל אומרת לדוד המלך? שהיא נשקצה בעד החלון, כשאותו מכרתי מלחון עוז, וכתיב אצלו בלבב. אתה אומר, מה נכבד היום מלך ישראל? לגלות נגלות כאחד הריקים. אני חושב, מיכל מסרה את נפשה על שמעון, מה מיכל, שילמה מחירים כבדים מאוד. למען דוד, בת של שאול, שיודעת שהמשך הוא דוד, והפסוק הציני היחיד שאני זוכר בתנ״ך, לפי אנשים צדיקים ראשים, זה הפסוק הזה, מה נכבד היום מלך ישראל, היא מתכוונת רע לפנים, מתכוונת. היא הרוסה לגמרי מיכל, שבורה, החיים שלה התרסקו, אכזבה טוטאלית מדוד, למה? של בית אבא מעולם לא נראה בית יד או בית רגל שלהם. אין מצב שמישהו, שפעם מישהו בבית שאול הלך עם שרוולים קצרים. אין מצב, אני מסכים איתכם שזה לא הולך, איך אתם צוותים שרוולים קצרים. בית שאול, למה? כי בית שאול, משיח בן יוסף, זה בנים של רחל. בנים של רחל רואים את הקדושה של הטבע, ודווקא בגלל שהם רואים את הקדושה של הטבע. אז הם יודעים שהגוף הוא מכון לשבתך פעם, כי הגוף הוא משיח הטבע. הם אוהבים את הטבע, אבל האהבה שלהם לטבע היא כל כך שונה ממי שלא רוצה להיות ילד. אין לי שלוש נשאר עזרת הלב. דוד קרקר וחרקר בכל עוז, אז ככה מפרשים אומרים שהוא עשה גל גילון, אני משתולל שם, בפנפני ארון השם, עשה סמלת. אז שולי הג'למיה של ירדו, ראה לו קצת הרמליים, מיכל מפורקת מזה. בסדר, צריך לבוא עוד בין מדרגתו של דוד המלך. אבל צניעות, זה לא צניעות כלפי אנשים, צניעות כלפי עצמם. צניעות זה הכרת לב שהעולם הוא הרבה מעבר למה שאנחנו רואים, הרבה מחשבים. צניעות זה יכולת לכבד את עצמי, מה זה לכבד את עצמי? לזהות, להכיר, לגלות שיש בתוכי הרבה מעבר להישגים שלי, הרבה מעבר למה אני יודע על עצמי, הרבה מעבר להצלחות שלי, הרבה מעבר להישגים המקצועיים שלי, הרבה מעבר. יש בי את תאומות לחקר, יש בי געגוע לאלוקים. אם מכרת הלב הזה תקורה ממקורה, אז אני אומר אפילו לעצמנו, בטח שמדובר למושג אלוקים. אין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי היא מפני הקישור בהערת האמונה. מה זה הערת האמונה? לא אמונה, הערת האמונה, מה? שהיא הערה כללית למעלה מכל הערכים. ובזה היא מבססת את הערכים כולם. אני חבר למעשה שהוא מעל כל ההסברים שלך. אתם שומעים את הרעש מאז יום שני, של ילדים שמשחקים
לא
כאן?
שומעים.
ברוך
לא
השם.
שומעים.
בגלל שבפליימוביל, בסדר, הם לא שומעים אצלך. אז יש בי משהו, יש לי אמונה, והאמונה שלי היא מוגדרת. אני אומר מה אני מאמין, ויש לי הלכות מאוד מדויקות, ויש לי עמדות ביחס לארץ ישראל ולעם ישראל, ולכל מיני תפיסות וצניעות וערכים, אבל הכל יונק בגלל שיש לי הערה כללית למעלה, כל הערכים. ושברור שהערכים שלי, ולכן, אני חושב שאחת האינדיקציות הכי גמורות, זה איך אני נותן מקום למי שמתווכח איתי. אם הוא מעז להגיד אחרת ממני, אז יכול להיות שהוא מגיע יותר טוב. אני לא מתבסס על מה שאני אומר, אני מתבסס על האמונה שלי. על הכרת הלב הפנימית. ואז אם מישהו אומר אחרת, אני יכול לתת לו מקום. אני יכול לתת לו מקום. התביעה נגדו לא כי הוא מושחד ואני לבד. שכלית, אנשים נוספים. שכן, אנשים אחרים יכולים להיות רק על בסיס מוסרי. ולא על בסיס אמונות. וצריך לבדל מאוד מאוד. ואדם חייב להכיר לעצמו, הרבה פעמים מתווכח, האם העמדות שלו נובעות ממוסר או מאמונה. ויש הרבה דברים שאני מאמין בהם, ואני גאה בזה, ואני לא יודע להסביר, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה, אני יונק במקום אחר. להפך, כשהאמונה נפגמת, אז יש צורך להילחם בכוח ולהסביר כמה מה שאתה אומר את זה הגיוני. לא, לא בעיה לי. זה מאוד נחמד לי, זה מאוד נעים לי. גם אם נבוך, אני אומר, זה מה שהתורה אומרת. זה מה שאתה אומר. יודע להסביר, אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר שזה מלא הרבה יותר תוכן וחיים ושמחה. אבל גם כשאני לא מסביר, אם יש לי את הערת האמונה, ההכרה ששוב, אני קטע אמונה הישראלית יוצאת איכויות ותרבויות ותשמעויות, ויש השלכות מאוד מאוד גדולות על, על, על הרבה דברים, איך החיים משתפרים ומתעדנים. ואם מתעדנים של התורה יראה כאילו לא משפר את החיים, אז מה אכפת לי? אז מה אכפת לי? אני אכפת לי, אבל אני מאמין, אני מאמין. אני מאמין גם באנשים אני מאמין, כי לפעמים הקשר ביני לבינם הוא מאוד מועיל. ויש תקופות של הסתר פנים, גם בקשר עם אנשים. עם האהובים, יקרים, יכול להיות, יכול להיות. אבל הראות הפנימית עם העולם לא תשתק. הכרת הלב הפנימית הזאת, משמעותה, יש בי משהו שלמעלה. וזה מה שמבסס את הערכים כולנו. אחרי זה שאני ניגש לערכי האמונה שלי, אז משם זה יונק. מאיפה זה יונק? מאיזה ודאות פנימית? כמו שאמרתי פעם, אם הוא מתחתן. אז הוא מתחתן עם מישהי שהלב שלו אומר, אבל השכל מסביר גם, נו. אחת שרק הלב אומר והשכל אומר. זה קודם את האחרים. הדר נוש, יצחק. תודה. אז זה מבסס, זה לא מתנתק מהערכים כולם, זה מבסס את הערכים כולם. העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, העניינים הכוונה איך אני פוגש, איך אני מסביר לעצמי. העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, שמסברות להגיע אדם מפה האמונה, אז בטח שלומדים אמונה, האמונה זה הסברים, מבררים, לומדים סוגיות, אינם בגדר איברים דמלכא, ויש להם בגדר לבושים דמלכא. זאת אומרת, יש אותי ויש את האיברים שלי. אני זה לא האיברים שלי, זה האיברים שלי. אני לא רוצה לוותר על אף איבר שלי, בוודאי. אבל חייבים לבדל, זה מה שדיברנו קודם על צניעות. אתה רואה מישהו, אתה רואה את הגוף שלו, אז זה לא הוא, זה הוא, בתנאי שאתה זוכר. כשאני רואה אותך, זה אתה, בתנאי שאני זוכר שבגוף הזה יש נשמה, והנשמה הזאת מעניינת. ואז אני לא אומר שאני לא, אני בשביל לראות אותך, אני צריך לראות אותך, אבל היחס הוא אחר לגמרי. אני פוגש אותך בתור גילוי של משהו. אז האיברים דמלכא, לימודי האמונה זה האיברים של המלך. האיברים זה האופן שבו הוא מתגלה, בו הוא מתממש, בו הוא נפגש איתנו. אבל אתה לא רוצה להיפגש בפגישה, אתה רוצה להיפגש בשורש הפנימי. כמו טביעות עין, יש. אתה רואה תמונה של אחיך מגיל 10, אתה מזהה אותו. הכל השתנה שם. טלטלים לא הפכו שיבה בינתיים. למה הם לא הפכו שיבה? כי הם נגוזו ונעלמו מזמן, איזה הפכו שיבה. ובכלל, כל אדם אחר שיראה, יגיד מה הקשר בין התמונה הזו בין ילד בן 10 לבחור הזה בן 45. אבל מי שיש לו טביעה את העין, אז כל האיברים השתנו. אני יודע שזה אתה, אני תופס את הנקודה הפנימית שלך. אז יש דברים שבגדר איברים דמלכא, ויש כאלה שבגדר לבושין דמלכא, זאת אומרת, זה עוד יותר חיצוני. איברים אני לא מוריד ומחזיק. אני לא מבין. הלבושים, כן, אני מחליף בגדים. יש הכרות אמוניות שהן הרבה יותר בסיסיות, עמוקות, קריטיות, מהותיות, ויש כאלה שהם לבושים, שייכים לתקופות, שייכים לגילאים, שייכים למצבים, כמו שיש הרבה הסברים. אומן דבזה לבושין דמלכא, גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. יש ניגש למלך, נתן לו את הבגדים, אבל לא פגעתי במלך, קראתי רק את הבגדים שלו. אז ברור שהוא מתחייב בנפשו. זאת אומרת, אנחנו, מושגי האמונה העיקריים לנו, אנחנו לא משחקים איתם. לא, זה רק הדרך שבה אלוקים מתגלה אלינו. זה רק תפילין, מה זה תפילין? אני באמת פגשתי אלוקים דרך תפילין. או אמירות, ערכים, שהתורה מנביעה לנו. אז מי שמרים יד, מי שבז לערכים האלה, אז הוא מזלזל בסופו של דבר באמונה הפנימית הזאת. אז גם הוא מתחיל בנפשו. מכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה וסמיעות בהדרגה, ולא להסביר באופן הדרגתי. ולבאר את עץ הנושא מזה שיש הדרגה. אני פוגש אותך, אני פוגש את הילד שלי דרך עכשיו, הוא צריך שאני אכין לו סדר של בית ספר. או לגן. ועכשיו הוא צריך שאני אעזור לו לעשות רישיון נהיגה. ועכשיו הוא צריך שאני אעזור לו ללמוד דף יומי. עכשיו הוא צריך שאני אעזור לו למצוא עבודה. ועכשיו, כל גיל אתה עוזר לילד שלך בשלב אחר נניח. אבל זה תמיד לבושים אחרים של אותו ילד. יש דברים חיצוניים, דברים... העולם הוא עולם של הדרגות, נכון? איך הרב צבי יודע את הדבר? שהדרגות זה לא ניתוקים. יש קודש, חול, גם זה הדרגות. הכל אלוקים נמצא, אלוקים נמצא בקודש, אלוקים נמצא בחול. אבל אלוקים נמצא בפנים. קודם כל צריכים לבאר בהדרגת העובדים שבין עיקר האמונה, השורש שלנו, ובין הסברותיה. וגם בין הסברות עצמן, חילופי המדרגות האלה. כי
הרב,
מדוע
אפשר
אמרתי?
שאלה?
נשמח מאוד. איפה היית?
מה שהרב אומר, שגם האמונה וגם הצניעות לצורך העניין זה עולמות שהרבה יותר יסודיים במחשבה, שאחרי זה במירכאות מתפרטים החוצה. זה מעלה כל... אני מבין מאוד, כן? אבל אני אומר, זה מעלה קושי, אז איך במרכאות, איך מנגישים את העולמות האלו, בגלל שהם לא תלויים בדברים טכניים, וגם מצוות כאלו ואחרות לא יעזור לחבר עם העולם הפנימי העמוק שמאחורה, אז בעצם, איך בעצם פותחים את העולמות האלו לאנשים שפחות מחוברים אליהם?
זה שאלות מאוד גדולות, אבל תזכור שההיררכיה היא לא כזאת. השאלה קודם כל, איפה לי יש אלוקים? לפני שאני הולך להסביר לכולם מבחוץ,
לא, להסביר
אנחנו
מבחוץ,
בונים את
אני
זה.
לא מתכוון בפועל שאני הולך להסביר מבחוץ, להעמיד דוכן. אני אומר כאילו, איך יוצרים כאילו מרחב כזה.
הנחת העבודה שלנו, זה לא הנחת עבודה, זה ודאות חיים. שאלוקים נמצא לא רק בלב של מי שיש לו כיפה על ראש. שאנחנו בקצר מגולה. ואשר צורכי פירותיה בעין יפה, פירושו של דבר שנשמות התחייה, הנשמות של הדורות שלנו, הן נשמות ששוקקות להיפגש עם אלוקים. במדרגות היותר עליונות, בהערות היותר מהירות. והן סובלות סבל כבד על... זה הנחות מוצא, אם אתה מאמין בזה, אם אתה קשור לזה, אם אתה שייך לזה, אז איך יכול להיות אחרת? אתה שואל שאלה בדיוק הפוכה. איך יכולים להיות בנים לעם ישראל, לפחות לעם ישראל, שהם תלושים מזה? זה משגע, זה מטורף, זה יוצר ייסורי תופת, זה יוצר תרבויות של כאב בלתי נתפס. זה מה שהרמב"ם אמר אותנו כל הזמן. זה לא, יש לנו רעיונות שאנחנו רוצים לשכנע בהם אנשים. זה עומק החיים, ואיך אנחנו, ייסורי חנק, איך אנחנו מושיטים, הרב קורא לזה גלגלי הצלה, לאנשים שטובעים בתוך מערבולות של ניתוק וכפירה. מה שמסתתר פה מאחורי הדברים האלה, זה המענה לשאלה שלך, זה בוא נהיה כאלה. ואם נהיה כאלה, אז זה יצליח, זה גם אני חושב מצליח בצורה מאוד עדינה. הציונות הדתית פחות מצליחה בדיבורים שלה. צדקנו כשהיינו נגד הסכם אוסלו, וצדקנו כשהיינו נגד ההתנתקות, וצדקנו כשהיינו נגד עסקת שליט, וצדקנו כשנגד עסקת חטופים מופקרת, וזה לא משכנע אף אחד. אנחנו לא באים כי אנחנו מוכרים אסטרטגיים יותר טובים. צדקנו כי לא חכמים יותר טובים. אנחנו, כשאנחנו סותמים את הפה ופשוט חיים את החיים שלנו, זה הכי משכנע בעולם. סותמים את הפה זה את הניסיון להתווכח ולהופך. כשאנחנו חיים את החיים שלנו באמת, עומר החיים שלנו, לא רק את המעש שלנו, את... זה מנצח, שולחן שבת מנצח. עם ילדים שקוראים עולם קטן, ועם ילדה שרבה עם אח שלה מיישב ביד אימא, ועם... החיים הבנאליים, כן, זה מנצח. מנצח, כי דרך שם איברים דומה, כלבוש שנאמר, כן. זה יגדל. השתילים שתולים בגינה. אבא שלך גנן נתן, נכון? יש משהו כזה. גם אתה גנן רציני. אז איך זה קורה? אני תמיד נזכר, אני עכשיו אסיים, שהבן הבכור שלי, שהוא נולד. אז אחרי יומיים שלושה מוצאים אותך בבית חולים, אז אני לוקח את הבן שלי בידיים, לוקחים את הציוד, ואז אני, אחרי לא דומות אם אתה יכול ללכת, אני אומר, אבל מה אני אעשה? אמרתי, מה אתה אומר? מה אני אעשה שהוא יגדל? מה אני אעשה עכשיו? תלוו אותי, הוא יגדל, יגדל, אל תדאג. וואלה, גדל ברוך השם. גם הוא, גם הילדים שלו גדולים ברוך השם. זה אמיתי, זה לא איזה תפיסת עולם מאוד רצינית שגם משכנע באנשים, זה עצם החיים. אבל אנחנו משתדלים לשמור על סד הזמנים שלנו, להיות הוגנים, אז אולי נפתח עם את זה בשבוע הבא. שבת שלום, בשורות טובות
שבת שלום
לכולם,
הרב.
לכל עם ישראל.